אנחנו עוברים ללב האירוע שלנו עכשיו, משפט שלמה, זה ה-DVD, נראה אותו ואחר כך אני אספר לכם על זה קצת. כמו שזה כזה קטן וקצר, זה מאוד מורכב. שוב העניין היה אותה פנייה של אחת המנצחות בשם אווה פיטליק, עם מקהלת ילדים מפתח תקווה, מהקונסרבטוריון, לכתוב להם יצירה לאותו פרויקט של מלחינים כותבים יצירות למקהלות ילדים, ואני אמרתי לה שפעם אחת כתבתי לילדים יצירה הקפלה, השעון רוצה לישון, לפי מרים ילן שטקליס, ומאז זה יותר, אני לא רוצה לחזור על עצמי לעשות שוב דבר למקהלת ילדים הקפלה. אני רוצה, אם את מוכנה, שנעשה משהו עם טייפ מגנטי. אז היא אמרה, אני מוכנה. אבל התחלנו לעבוד על זה.
מה זה טייפ מגנטי?
טייפ מגנטי? זה סרט אלקטרוני שהוא מצטרף, או שהוא בעצמו, שבמקרה הזה הוא מצטרף גם לזמרה של הילדים. זאת אומרת, אם מייצרים אותו בסטודיו, מתוך קולות או חיים של אנשים, כל מיני דברים שהם בעצם מתוך קולות העולם, או מתוך מכונות ממש, וכל הדבר מיוצר כדי להיות על טייפ מגנטי ולא כדי להיות מושמע באופן חי באולם של הקונצרטים.
כמו הסכינים האלה, למשל.
כן, נכון, הסכינים, את רואה, את מכירה סכינים, נכון, מתוך העולם, כן, זה מתוך קולות העולם, דווקא מהמטבח. זה מאוד מורכב, זאת אומרת, יש לנו כאן כמה מימדים. יש לנו את המקהלה הזאת של הילדות בעצם, יש כמה ילדים, זה מקהלה של קונסרבטוריון, אז גם ילדים יודעים לנגן, אז כמה ילדים יפהפים, אתם ראיתם, מנגנים. הם הנוגנים של העדה, הרוב הגדול של המקהלה אל הילדות, שמשחקות את שתי אנשים. לא לקחתי כאן משהו פלסטי ואמרתי, חלק אחד של המקהלה יהיה האישה הטובה וחלק יהיה האישה רעה, במרכאות. אנחנו יודעים שהוא היה עם בינת לב, שלמה. והפתרון לא ברור כל כך, אבל אני במוסיקה מאוד מהר פתרתי את זה. עשיתי קו רך ועשיתי קו נוקשה, וכבר יש לי אישה רכה, וכבר יש לי אישה קשה. לא רציתי שזה יהיה חלקים של המקהלה, אלא אותה מקהלה עצמה תתמודד גם עם האישה, הדרמה הזאת, וגם עם הדרמה מהסוג השני של האישה השנייה. אז יש לנו את הילדים שהם אנשים. יש לנו את שלמה, עכשיו, בתוך הסרט המגנטי, אז יש לנו בעצם ילדים שהם מנגנים, וגם ילדות ששרות. בתוך הטייפ המגנטי, יש לנו את קולו של שלמה המלך, לא רואים אותו אף פעם, שניחס לעצמו מעמד אלוהי, ולכן הוא כאן מופיע בדציבלים ענקיים, מאוד 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 מוגזמים לעומת הכל, כל מה שיש חוץ מזה. יש לנו את הסכינים, איך יצרנו אותם. פדרו, חברי הטוב, שהלך לעולמו, והוא חסר לי כל יום כמעט מחדש, אני צריכה לשאול שאלות ואין לי את מי בשלב זה. אמרת, יודעת מה? אני נורא אוהב לא רק לבשל באולפן, אני גם אוהב במטבח. אני מומחה בלשייף סכינים. בא והקליט את עצמו, משייף את הסכינים. One, two, ככה קרה, לשייף מוכחים באופן לגמרי, לגמרי סימטרי, כן? אבל אחר כך באולפן הלכנו וסידרנו עם המחשב שזה יהיה דווקא לא סימטרי. חוץ מזה יש קולות העם. חוכמת אלוהים בקריבו לעשות משפט. כל הרפליקות כולן הן מתוך כל מה ששמושר כאן זה בעצם דרמה מתוך הפרק עצמו, לא מוסף כאן שום פסוק אחר, וגם אין מספר. חוץ מהמשפט הזה, חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. הפסוק מופיע בפרק בסוף. כאן הוא מופיע בהתחלה, תכף שומעים אותו. איך הוא מיוצר? דני אטינגר, שהיום הוא יותר מפורסם כבר כמנצח, היה הרבה שנים זמר בריטון. אני רציתי ממנו, זו דוגמה נהדרת מה זה טייפ מגנטי, ממנו אחד כזה רציתי לעשות קולות העם. ברור שצריך לעשות את זה באולפן. כתבתי לו שלושה קווים, מלודיים. עם הטקסט הזה, חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט, דומים אחד לשני. כאילו, איזה וריאנט של משהו אחר. אכן באמת, כל החומר הצלילי כאן הוא מתוך שמחת חתן של הקראים. וזה לגמרי מקרי, אני פשוט ישבתי בפונוטקה וחיפשתי משהו שיתאים לי, אחרי שכבר ידעתי מה הולכת להיות היצירה, ונתקלתי בלחן הזה ואהבתי אותו מאוד. יתאים לי ככה, וזה עניין של אהבה. אין פה עניין של, זה לא יותר מדי קוגניטיבי. נמשכתי, לקחתי את הלחן והתחלתי לעבוד איתו. אז נתתי לדני שלושה קווים לשיר ואמרתי לו, חוץ מזה, תאלתר עוד שלוש פעמים. תעשה עוד שלוש פעמים, תעשה פעם אחת את מה שכתבתי, עכשיו תעשה, אתה מוזיקאי נהדר, גם תעשה אלתור קל. אז יצא מכל קו שלושה קווים, אז כבר היו תשעה קווים. תשעה קווים ועוד מבולגנים, אז יצא כבר קולות של עם. ברקע. זהו. אני רוצה להגיד לכם שאני קודם כל הולכת אל הסוף של מה שקרה עם כל היצירה הזאת, היא בעצם נכתבה התחלה, זה נכתב כחלק מחמש מולטימדיות בשפות שמיות עתיקות. כאן היא העברית, המקראית, כשפה שמית עתיקה. ארבע שפות, סליחה, ארבע מולטימדיות. יש לנו שם גם באקדית ויש לנו שם גם יצירה בקופטית. כי אני מזרחנית וברגע מסוים משך אותי לא רק להלחין מכאן ועכשיו, כל כך קרוב אלינו, בשבילי ערבית זה כאן ועכשיו ממש. אלא גם קצת לצלול יותר רחוק, גם מבחינה היסטורית ומרחבית אל מעמקי העולם השמי. אז אלה ארבע מולטימדיות בשפות שמיות עתיקות. וגם יש משפט שלמה בעברית מקראית ותו לא. אבל מה שקרה, היות שזה בעברית מקראית והיות שזה עם ילדים, מלכתחילה רציתי שזה יהיה עם ילדים, אבל הילדים גם עושים כאן דבר מאוד מיוחד. חוץ מזה שהם מאוד התמודדו עם תנועה קשה. זאת אומרת, זה סוג של בלט בעצם שהוא מאוד, מאוד אבסטרקטי. כן, זה אבסטרקטי, זה מודרני. התנועות מבטאות כל מיני רגשות או פעולות, אבל הן אף פעם לא שחור על לבן. זאת אותה רות אשל שכותבת היום הרבה ביקורות על מחול, אז היא גם עוסקת בכוריאוגרפיה, עשינו די הרבה עבודות ביחד. אני ביקשתי אותה והיא קוראת גם מוזיקה, אז היא קראה את את הטקסט המוזיקלי שלי, עוד לפני שזה היה מוכן, והתחילה לעבוד עם עצמה ועשתה כוריאוגרפיה. הקלטנו, הם למדו גם לשיר, קודם כל הם למדו לשיר, ואחר כך גם הקלטנו את היצירה. הם גם שרים, הילדים, הם גם משחקים, הם גם רוקדים, גם מדברים וגם מנגנים, את כל זה ביחד. זאת אומרת, יש לכם בדרך כלל באופרה חלוקה מאוד שירותית, ברורה לגמרי, לא שירותית, מאוד ברורה, פונקציונלית. מי שר, מי רוקד ומי מנגן. כאן הם עושים את הכל ביחד, אותם ילדים. היצירה, היות שהיא באמת לילדים, והווידאו היה מוכן יחסית מהר, קרה לה איזשהו משהו מיוחד במינו. והיא הפכה למין כזה להיט בתוך מערכת החינוך. פעם אחת הייתי בבאר שבע, בבית יציב, בהשתלמות של מורים, שעשה מכון מופת. מכון מופת, אתם יודעים, להכשרת מורים. השתלמות יוצאת מן הכלל, כי המערכת מאוד נפתחה אז, המערכת החילונית נפתחה לעניין הזהות היהודית. ואני פשוט בתור עוד יהודייה, רציתי קצת יותר לדעת, והלכתי להשתלמות מפתה מאוד, וזה היה בכיס, זה בדיוק חזר אז מהאולפן. ויוסי ישראלי הראה משהו שהוא עשה עם סטודנטים, על ארבעה נכנסו לפרדס בסמינר הקיבוצים, אז הייתה שם מכונת, פשוט, הייתה שם פשוט אפשרות להקרין. ושאלתי אותו אם לא אכפת לו ששש דקות יצירה, זה רק עכשיו יצא מהאולפן, עוד לא היו כל כך כיתוביות, שאני אראה את זה, ומעניין אותי מה תהיה התגובה. הרוב הגדול היו שם מורים למקרא. אני הייתי נחשבת המוסיקאית היחידה. ראינו את זה והתנפלו עליי. זה, אמרו, כל כך פתאום מעצים את הרגשות של מה שקרה. זה כל כך מקרב, מחדד את כל ההתרחשות הזאת, שבתנ"ך יש כל כך הרבה מקומות סתומים שם ולא מבינים, ומי זה הזונות האלה, ובכלל איך הם הגיעו, ומה הפתרון שלו, וכל מיני דברים. אנחנו חושבים, הם אמרו, שצריך לעשות עם זה משהו. אז קודם כל, התגובה הספונטנית הזאת, אני עוד לא הייתי מספיק בטוחה ללכת לאיזושהי יוזמה, ועברתי הרבה מאוד מורים בתוך מכללת לוינסקי. זאת המכללה שבה המון שנים עבדתי, למקרא ולתנועה ולאומנות ולמוסיקה, הרבה מורים ובכלל גם אנשי יהדות, וראיתי שבאמת עולם ומלואו, פמיניזם, עולם המשפט של, במקרא, מעמד האישה בכלל, התנועה, כן, מה זאת אומרת, איך היא משקפת כאן את המתח. ואז באתי למכון מופת, והצעתי להם ערכה חינוכית, והם ישר קיבלו. ובנינו ערכה חינוכית, והערכה היום יצאה כספר לפני פסח האחרון. הבאתי לכם אותה היום, זה לא סתם ספר, זאת ערכה חינוכית. כאשר אני אספתי באמת כותבות מוכשרות, במיוחד, שתיים מתחום המקרא, שהיא כאן כתבה פרק שלם על, על הסיפור המקראי כספרות, כסיפור. השנייה כתבה על ההיסטוריוגרפיה של מלכות שלמה. אחר כך, עוד מוכשרת אחת גדולה, נעמי הופמן, עשתה פרק גדול מאוד על העניין הוויזואלי. היא גם קיבעה תמונות מתוך הוידאו ואספה 75 תמונות, זאת אומרת, עבודות ויזואליות מכל מיני חומרים על הנושא של משפט שלמה, מכל הדתות ומכל התקופות. רק כדי קצת לסבר לכם את העין, זה חלק מתוך התקליטור שנמצא יחד עם הספר הזה. הספר הזה נמכר עם תקליטור, מחיר מסובסד, כי זה מסתנף בסך הכל למשרד החינוך. יש 75 תמונות שם בתוך התקליטור. היא בנתה ממש מודל איך צריך לגשת לתנ"ך דרך יצירת אומנות, או יצירת אומנות לגשת לתנ"ך. יש קצת מתוך זה, זה מאוד מאוד מעניין ונותן המון השראה. רבקה אלקושי, בתחום החינוך המוסיקלי, התחילה כבר לעשות ניסויים עם ילדים על הדבר הזה. וזה מאוד מעניין. הם אמרו כל מיני דברים שהוא בכלל לא חכם. והם עשו משפטים, והם גם הגיבו על המוזיקה בצורות מאוד מאוד כאלה ישירות. איזה דבר, זה אפשר לשמוע את זה, זה לא ברור, זה כאלה שצלילים מוזרים. אז ילד אחד אומר, אבל תקשיב למרות הצלילים המוזרים למילים, ותראה שאתה מכיר את המילים, ואז כבר יהיה לך יותר קל. התגובות האלה היא ממש תעדה. ואז אחר כך משם היא יצאה להזנה עם פרטיטורה, היא נתנה להם גם לצייר ציורים, חלק מהציורים נמצאים כאן. אני צילמתי בגדול איזה ציור או שניים, כן, יש למשל ציור עם טיטול ועם חרב ועם מוצץ, כן, של, של תינוק, כן? ויש ציור למשל כאן, הנה, ציור כזה, אתם רואים? צמרמורת, פחד, מוות, כן, רחמנות. באמת, כל הרגשות שיוצאים זה פתאום מאוד מאוד חידד. זה הפך לנושא פשוט מעניין, מרגש. היא הלכה ושאלה אותם כל פעם יותר ויותר הסמלים, על הסמלים המוזיקליים, והצליחה ללמד אותם. ולאט לאט הם יותר אהבו את זה. בהתחלה זה היה מוזר, אבל לא פחדה לעשות את זה. הספר הוא בעצם ערכה חינוכית, יש לי גם פרק שם. אני הייתי ראש הפרויקט. אני כאן מתעדת בעיקר הרבה מאוד תגובות, תוך כדי שסיווקתי אותם לאומנות, מחשבה והגות או מוסיקה. אני עצמי עם פרחי הוראה שלי, גם כן נתתי להם לעשות דברים יפים, הם עשו דברים מאוד יפים. בהשראת היצירה הזאת, למשל, הם עשו יצירות דומות עם תלמידים שלהם, כאשר הם משתמשים בחומרים בחדר, כמו עץ וברזל, וכל אחד הלך לחומר, כל מיני דברים, על הנושא של אובדן תינוק בכלל, והקשר שלו בעצם למה שקורה אצלנו. או הסכין שאימה ולא חתכה בסופו של דבר, והאיום על קיומנו כל הזמן. גם בעקידת יצחק וגם כאן. יש כל כך הרבה היבטים, ואפילו החרב של שלמה כפלוס, אפילו יש כאן דבר כזה. אני פשוט נזרקתי לכל כך הרבה כיוונים, אז הבאתי אותם, ואחר כך גם נתתי עוד תת פרק משלי של הצעות של עוד מעמדים דרמטיים במקרא שנותנים את עצמם בעצם, מושכים לטיפול מולטימדיאלי בכיתה. בכוונה עשיתי את זה בצורה כזאת שאני לא מגבילה לגיל מסוים. הרי את הסיפור הזה מלמדים קדים כמה פעמים, כן? אבל זה מעניין, למשל, יומני הזדהות עם דוד ועם שאול, אני מציעה. לא תמיד זה צריך להיות אופרה, כן? העיקר איזשהו טיפול מולטימדיאלי מעניין. על האות של קין, כן? לצייר ציור או לכתוב ממש מחזה. חשבתי אולי סגנון חנוך לוין מתאים. משה מול הסנה, רקדן בסביבה של אש. משה בתיבה, כן? כל מיני דברים, אחאב ואליהו, לעשות מזה ממש מקהלת ילדים. המרגלים, כן? לעשות בכיתה שבעצם יש הכיתה וכל פעם יוצאים שניים אחרים והם המרגלים והם חוזרים ואיך מגיבים. חזרתי קצת לילדות, כי את הסיפורים האלה אני לא קוראת כבר הרבה שנים. אבל לצורך הכתיבה של הפרק הזה זה משך מאוד. אז אתם מוזמנים, אם תרצו, לרכוש דרך המול את הספר ולעבוד איתו. איך נראתה הבמה אז? כי תבינו, עכשיו תבינו את ההבדל בין קולנוע ובין קונצרט. ככה נראתה הבמה אז, ככה הילדים נראו אז. כן, זה עוד לפני העיבוד הקולנועי. עוד לפני העיבוד הקולנועי. זאת אווה, אלה אותם ילדים. ככה זה פשוט על במה, עם התלבושות האלה. מה עשינו? בכלל, כשאני מדברת על ארבע מולטימדיות בשפות שמיות עתיקות, מה זה מולטימדיה? הרי מולטימדיה זה שם לכל דבר היום כמעט. בשבילי זה לא מוסיקה פרופר, זה עוד משהו בעיקר בממד הוויזואלי. אז דבר כזה תמיד ננצחתי גם בווידאו. פה בכיוון הזה הלכתי לבמאית, אולי אתם מכירים אותה, בתמי יוגב, מיוטבטה. זה אז היה בדיוק ענף חדש במשק, ואתה צריכה להוכיח את עצמה. היא לקחה בדיוק את הכוריאוגרפיה של רות אשל, וצילמה את זה 10 פעמים. בחרה מקום מאוד יפה ביפו, איזה בית משוחזר, בית קדם, שעושים שם כל מיני דברים, כאילו יושבים בהיכלו של שלמה. הכל מואר, לוסטרות כאלה גדולות, כן? והרבה קלוזאפים, מרגע שעשו 10 פעמים צילומים, כל פעם התרכזו באיזשהו מקום אחר, גם הביאה לשם את הארסל הזה עם הסכין, כן? כל מיני דברים, והוסיפה קצת, אתם ראיתם את הכיתוביות בהתחלה, פרגמנטים כמו הסכינים, כל מיני דברים הכניסה להתחלה, הביאה את הילדים שיכנסו אל תוך הבניין, זה עוד 2-3 דקות הוידאו לעומת היצירה נטו. וזהו, ואז מאותו רגע שהיה הוידאו, אתם כבר מכירים את הסיפור. הסיפור מעלה המון שאלות. קל מאוד במוסיקה, אנחנו לא צריכים רק לקטר. במוסיקה יש כל כך, זה כל כך ברור, במוסיקה מערבית, מה עושים כדי לקבל אפקט רגשי מסוים? יש המון דרכים, כן, אבל יש כלי.
האימהות היא לאו דווקא זאת שבאמת ילדה אותו.
בוודאי.
את הבעיה הזאת ילדים, שאולי דווקא האימא השנייה, אולי דווקא היא הייתה יותר מתאימה להיות האימא של הילד.
כן, כן, היום הם כבר חכמים, הם גם אמרו, ומה זה, אולי DNA וגמרנו. יש להם כל מיני, אבל זה כבר באמת הקיצוני ביותר. אבל איך שזה מימש את כל הסיפור, המחיש את כל הסיפור, אז כל הרעיונות שלי שנתתי בנוסף, מאוד מאוד ממחישים. זהו, הוצאה כבר בכמה ימי עיון, גם למורים לאומנות, היצירות לאומנות משגעות שם, זה פשוט יוצא מן הכלל.